מבורך, כבוד הרב.
שבת שלום וברך לכם ולמאזינים כולם.
חסדי השם יתברך, אנחנו מתקדמים שלי חודש סיוון ולקראת חודש תמוז, שבת מברכים, ויש לנו כבר מאזין איתנו, יעקב אליאב מירושלים. שלום לך יעקב.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום לכבוד הרב. רציתי לשאול הרב, ראינו באיזה סידור שצריך לכוון בשם הוויה אדון הכל היום ויהיה. רציתי לדעת באיזה ברכה ומתי צריך לכוון את הדבר הזה.
שם הוויה היה הווה ויהיה אדון הכל, האמת שבשולחן ערוך מוזכר בכל פעם שמזכיר שם השם צריך לכוון בזה. אבל כיוון שלא נוכל לומר לכל אחד שהוא חייב בכל מקרה ובכל מצב, לפחות בכל ברכה וברכה. ואם אדם יתרגל בזה ויהיה קצת זריז, זה אפילו לא ייקח לו זמן. תוך כדי דיבור, איך שהוא אומר שם השם, שזה א' ד' נ' י', יכוון שהוא אדון הכל, היה עובר יהיה, אדון הכל, היינו אח. אז האמת שצריך לכוון בזה בכל ברכה וברכה.
בכל ברכה שעושים.
תבורך.
תודה רבה, כבודה, שבת שלום וברכה.
חזק וברוך, תודה לכבוד הרב. איתנו מאזין מיישוב גילת, מושב גילת בנגב. שלום לך יעקב.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום וברך.
כבוד הרב, האם מותר לבחור ספרדי, בחור ישיבה, לפני הוורט לבטל שידוך בגלל פאה נוכרית?
מה פירוש בגלל פאה? היא
מתעקשת לבחור פאה נוכרית והוא לא רוצה.
היא רוצה בדווקא פאה נוכרית.
כן, והוא לא רוצה.
הוא לא רוצה, באמת. רוב הפוסקים סוברים, רוב ככל הפוסקים, סוברים שאישה שהולכת עם פאה נוכרית, כי היא הולכת בגילוי ראש. בגילוי ראש, דעת רבים מן הפוסקים הראשונים הוא מדאורייתא. וזה בכלל עוברת על דת משה ויהודית. וגם אם תאמר שזה לא דאורייתא, אנחנו איננו רואות, וההוכחה ברורה מאוד, שהפאה זה פריצות גדולה מאוד. ואין ספק שזה פריצות, שזה מושך את העין, והיא גורמת הרבה רעות, חס ושלום, לעצמה, לבניה ולמשפחתה. כי הגמרא, המדרש בתנחומה אומר על הפסוק, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, מה ירך מחפר, מה מזבח מחפר, אף אישה יושבת, נוהגת בצניעות, היא מחפרת על בני ביתה. וכן להפך חס ושלום. אז ודאי ובוודאי שמי שרוצה לגדור את עצמו ולבנות לו בית יהודי אמיתי, קדוש, טהור, אז צריך לדאוג לכך שאשתו לא תלך עם פאה נוכרית. ואשרי מי שיכול לעמוד במצב כזה, בדור פרוץ כמו הדור שלנו, והשם יהיה בעזרם יהיה רצון.
אז הוא יכול לבטל?
אני לא יודע מה, אני לא נכנס לפרטים. אני לא יודע מה היה התנאים ביניהם, ועל מה דובר ועל מה לא דובר. לדבר כזה צריך לשמוע את שני הצדדים. אבל בוודאי ובוודאי שפאה נוכרית זה דבר, זה מסיבה די רצינית, כדי לחשוב פעמיים לעשות את השידוך או לא לעשות. ולכתחילה בוודאי שאין לעשות שידוך כאשר הבחורה רוצה פאה נוכרית. השם ישמור ויציל.
תודה רבה, שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
תהיה בריא.
אכן כך, השם ישמור ויציל. חזק וברוך לרב על הדברים שמעוררים. ואנחנו כבר עם עוד מאזין, מאזין מאזור חברון, שלום לך.
מאזינה.
מאזינה, שלום גברת.
שלום, שלום.
שלום, רציתי לשאול את כבוד הרב, ברוך השם זכינו בעלי ואני בבן ראשון, ואנחנו זוכרים לקיים את מצוות פדיון הבן. אם הרב יוכל להסבר לנו קצת על העניין, ואם זה נכון, הפלדה לטעניות שאומר.
קודם כל, פדיון הבן זה מצווה יקרה מאוד. מצווה מהתורה, אחד מתארך מצוות. שנית, זו מצווה נדירה, כיוון שמחצית האוכלוסייה יולדים בנות. נשארה מחצית השנייה. המחצית השנייה, בחלקה יש כהנים ויש לוויים. אז יורדים כבר עוד איזה 10-20% מה-50% הנותרים. גם ה-30% הנותרים האלה שאחרי שניקינו, יש כאלה שלא עלינו עוברות הפלות, או כל מיני מצבים אחרים שזה לא בן בכור, או חלילה חלילה לידה בניתוח קיסרי, דבר שלצערנו הוא דבר מצוי היום, אז אין פדיון הבן. נמצא שפדיון הבן זה כמעט 10-20% מהאוכלוסייה, זה מצווה נדירה מאוד. ומצווה נדירה יש לה מעלה פי כמה וכמה. עכשיו, לגבי תרי"ג מצוות שהאדם מקבל, לגבי תרי"ג מצוות, זה זכות גדולה שהאדם בא לידו איזו מצווה מתרי"ג מצוות, ובפרט מצווה נדירה. לגבי פדיון הבן עצמו, יש בזה זכות גדולה ומעלה. למה כתבו הראשונים, למה צוותה תורה, אנחנו לא יודעים, זה גזירת הכתוב, אבל בכל זאת מצווה עלינו למצוא סיבות וכל מיני עניינים סביב אותה מצווה. והסיבה היא כיוון שכל בחור הוא יותר תקיף, יותר קשה, כמו שראינו שיעקב אבינו מכנה את ראובן לא בכינוי של גנאי, אבל הוא קורא לו בחור שוטה, שהוא אומר לו את שני בניי תמית, אם לא אבינו אליך ויצקתי לפניך והטעתי לעלי. אז אם כן רואים שיש בבחור איזה משהו במהות שלו, מה הסוד? אז כותב רבנו בחי, וכתבו גם חכמי הקבלה, שכל התכונות התוקפניות והקשות שיש באבא או גם בהם יוצאות בבן הראשון, מתבטאות שם, ולכן הוא, יש בו גבורות, יותר גיבור, יותר, איך אומרים היום, היפראקטיבי, אני לא אוהב להשתמש בשמות מבתי מרקחת, אבל הוא יותר יוצא, יותר תוסס, יותר פעיל, ולא תמיד זה נכון, כמו שאמר אצל ראובן, פחס כמיים על תותר. אז מה תקנתו של הבן הזה? יביאנו אל הכהן, שהכהן משרת השם ומחפר בעד עם ישראל, יפדה אותו ויברך אותו הכהן, ובזה יהיה אותו בחור מוצלח, וגם כל ההתחלות קשות, טעם נוסף שכל ההתחלות קשות. ואם הבן הראשון אנחנו נעשה בו את המצווה הזאת של הפדיון, אז גם שאר הבנים שיבואו אחריו יהיו מתוקנים ומוצלחים, כי הכל הולך אחר ההתחלה. אבל חרף כל זה, יש דבר מעניין שרבנו ארי כותב, שבכל מצווה, כיוון שהיא נדירה, או כשהיא נדירה, עושה אותו, או מבצע אותה אותו אדם, לדוגמה, יש מצווה שהיא קצת לא כל כך נעימה, אבל היא אחת מתרי"ג מצוות, לגרש, מצוות גירושין באישה, כאשר מצא בה ערוות דבר, או כאשר יש סיבה מספקת שהוא צריך לגרש אותה, זו גם אחת ממצוות עשה שבתורה. וידוע שכל אחד מישראל חייב לקיים כל התרי"ג מצוות. ומה נעשה? יש הרבה מצוות שלא באו לידינו, או יש הרבה מצוות שהן רק בזמן בית המקדש קיים, או מצוות הנוהגות בכהנים, או מצוות הנוהגות בלוויים בלבד, ולא נוהגות בנו הישראלים. מה נעשה? כשעושה אותו אדם את אותה מצווה, כל הנשמות של אלה שלא קיימו את המצווה נכנסות בו, והוא זוכה גם כן למעלה גדולה שכל אותם נשמות באות איתו ומסייעות אותו בקיום אותה מצווה, ואותה שעה שהוא מקיים את המצווה הן מקיימות את זה איתו בפועל, ואחר כך הן חוזרות אל מקומן ונקרא שהן קיימו את אותה מצוות. אלה דברי רבנו ארי בספרו שער הגלגולים. ולכן צריך לדעת, אבי הבן וגם האמא, ביום שהם מקיימים את אותה מצווה, יש להם זכות גדולה מאוד ומעלה יתרה, וגם מדרגה רוחנית עצומה, הן מצד קיום המצווה, שהיא מצווה מדאורייתא, והן מצווה מצד שהמצווה היא נדירה, ואז כל אותם שלא קיימו את אותה מצווה, הן מקיימות בפועל, כי כל ישראל ערבים זה לזה, וזו הטעם שאומרים לשם ייחוד לפני קיום מצווה, ואומרים שם בשם כל ישראל. ואפילו נשמות מתים, אומר הרשש, עלה בשלום, בן עושר שלום של רבי, נשמות מתים שלא זכו לקיים את אותה מצווה, ועשותנו אנחנו את אותה מצווה, הם יבואו ויתוקנו על ידינו בעשיית אותה מצווה. צבר, כמה מעלתו של אדם שמקיים מצוות עשה מן התורה, בפרט מצווה נדירה, והוא מכוון בה בשביל כל ישראל, אז הוא זוכה למדרגות גדולות ונשכבות. השם יזכה אותנו לקיים את כל התרי"ג מצוות.
חזק וברוך. כבוד הרב, הגיע לנו שאלה לפורום, שאלה קצת מעניינת, מעניין איך באמת ההלכה נותנת לנו את ההוראה. מדובר על עניין של התרת נדר. השאלה היא ככה, האם שלושה אחים יכולים להתיר לאבא, לאביהם, נדר.
כן, לפי ההלכה, פסק מרן בשולחן ערוך ביורי דעה בהלכות נדרים, שבהתרת נדר גם בעל יכול להתיר לאשתו, או זה התורה אמרה, גם בן לאביו, וגם כל קרוב, ולא צריך שיהיו כמו בשאר דיינים, או דיני עדים, או דיינים, שאסור שיהיו קרובים הם ביניהם, ואסור שיהיו קרובים למישהו מהצדדים. אבל כאן, כיוון שזה צריך שלושה מישראל, שיהיו שלושה אנשים כשרים, כל שיש לי שלושה מגיל מצוות ומעלה, זכרים, בנים מגיל 13 ומעלה, והם יראי שמיים שומרי מצוות, יכולים לשבת ולעשות התרה לאותו אדם, גם אם הוא בן משפחתם.
חזק וברוך לרב, ואיתנו מאזין מירושלים, ליאור, שלום לך ליאור.
שבת שלום הרב.
שבת שלום וברך.
רציתי לשאול, תמיד שמגיע ככה בין המצרים, אז אני תועל לעצמי, מה זה ההערכה הזאת של לא ילך אדם בין החמה לצל, בגלל שאתה שולט כתב מרירי. כן. אתה יכול להסביר מה...
זה גמרה מפורשת. זו גמרה מפורשת, פסק את זה מרן בשולחן ערוך. שיש איזה מזיג גדול, גמרא גם מתארת איך הוא ראו אותו ואיך הוא נראה, שהוא שולט באותם ימים שמ-17 בתמוז עד 9 באב בצהריים, זה כמה שעות לפני הצהריים וכמה שעות אחר הצהריים, ולא יעלך אדם בין חמל הצלם מפני שכתב מרבי, הוא נמצא שם והוא יכול להזיק את מי שהוא רואה. אבל אמרו הפוסקים שכל זה מדובר שאם הוא הולך לבד, אבל אם הולך עם שניים הולכים, או שהוא הולך לדבר מצווה, ויקיים עליהם שלוחי מצווה אינם נזוקים, או שהוא הולך בתמימות, נמצא בתוך עיר, במקום יישוב, שיש אנשים איתו, אז אין כל כך חשש. אבל לימד אותנו, ההלכה לימדה אותנו, שבכל זאת בימים האלה צריך להמעיט ביציאות, צריך להמעיט בטיולים, ולהמעיט בתענוגים, כי אלה ימים לא כל כך מסוגלים לכך. אנחנו מתפללים שהימים האלה יתהפכו בקרוב, אולי עוד השנה, לימי ששון ושמחה, ואז לא נצטרך להצטער בהם ולא להתענות בהם, וכל הדינים של האבל יהפכו לדינים של ששון ושמחה ישיגו ונעשו יגון והנחה.
אמן ואמן, יישר כוח לכבוד הרב. ואיתנו עוד שאלה של מאזין דניאל מביתר אלית. שלום לך דניאל.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
הרב, שמענו בשם הרב הישיבה שהרב אמר ש... עוד 100 יום יגיע, יהיה מלחמה, לא יודע מה.
זה כל כך רחוק ממני, נבואות, וכל מיני דברים כאלה, בוודאי ובוודאי שלא אמרתי, ולא יעלה על הדעת לומר דברים שהם, הרי משחרר בית המקדש ניתן הנבואה לשוטים. כותב הרמב״ם, שמה פירוש ניתן הנבואה לשוטים, כמו שלא יאמר על שוטה שיכול להגיד נבואה, אז כך יהיה רחוק עניין הנבואה. ולכן חלילה לנו להתנבות, חלילה לנו לומר דברים, חס ושלום. אלא מה שהמצב האחרון, מה שקורה, בעיקר מספיק השבועיים האחרונות. כל הצרות שראינו, וצרות כאלה משונות, אבא שביום מילת בנו קרע ונפל ומת, בן בכור, ואחרי זה היה צריך לקבור אותו, ואחרי זה לבצע את מצוות הברית, אמא לתינוקות שיוצאת לנוח איתה מחר הצהריים בגן שבאותו עיר, באותה שכונה, ופתאום זה דבר מוזר מאוד שהשבשרת שתלויה עליה נתפסת בעגלה והיא נחנקת ומתה לעיני ילדיה, ועוד דברים כאלה מוזרים ומשונים, גדולי תורה שמרביצי תורה שפתאום אחרי השיעור שהוא נתן אחד מראשי הישיבות בבני ברק נפל ומת בישיבה לעיני התלמידים, או אתה שומע על איזה ראש ישיבה צעיר שלא קם בבוקר, ועוד דברים כאלה נוראים שכל אלה יראו בשבועיים האחרונים האלה. זה אומר דורשני, זה אומר שאנחנו צריכים לשוב בתשובה. אבל לבוא המשיח, מתי יבוא משיח, או איזה מלחמה תפרוץ, איש מאיתנו לא יודע. אנחנו צריכים, אנחנו היהודים המאמינים, צריכים כל יום להתכונן לביאת המשיח, לגאולה, ולהיות מוכנים מבחינה רוחנית, לקבל את פניו ותמיד להתפלל ולצפות ולקוות, כי זו אחת השאלות ששואלים את האדם בבואו לעולם האמת, אם ציפית לישועה. לכן אדם צריך לצפות לישועה, ולכן תקנו לנו בתפילת 18 שלוש פעמים ביום, כי לישועתך קיווינו כל היום. השם יעזור שתבוא הגאולה בנחת ולא בצער.
תודה רבה.
לילה צרותינו. תודה לך.
תודה רבה.
חזק וברוך, תודה, תודה לך דניאל מבטר אלת, יהיה רצון שיבוא, כמו שאמר הרב, בקלות ובמהירות. עכשיו יש לנו מאזין נוסף מבני ברק, שלום לך.
הלו?
שלום למאזין. דוד, שלום.
שלום, שלום.
שלום, שלום הרב, ישר כוח גדול על תוכנית.
תודה שלום. לך.
הרב, רציתי לשאול את הרב שאלה בבקשה. נר נשמה, איך הוא פועל כשאני מדליק נר נשמה? מה הוא עושה? איך הוא... איך, רציתי קצת יותר פרטים. כשאני מדליק את הנר נשמה, מה אני עושה בה?
כן, הבנתי, הבנת השאלה שלך. תראה ידידי, תחילה מתי מדליקים נר נשמה? נשיב על השאלה הזאת ואחר כך נסביר מה הפעולה של הנר נשמה. מדליקים נר נשמה לפי מה שראינו בהלכה וגם מה שכתוב בספרי הקבלה שעליהם אנחנו נסמכים ונשענים, כמו ספר מעבר ים בוק שהוא העיקרי. העיקר הדלקת נר נשמה בביתו של הנפטר זה להיות ונוכחת שם הנשמה במשך 7 ימים הראשונים בלבד. אבל אחרי 7 ימים אין שום עניין להדליק בבית, אלא יש מצווה להדליק בבית הכנסת. ובבית הכנסת לאו דווקא נר, אלא כל אור חשמלי יוצאים בזה ידי חובה, כמו שכתבו הפוסקים בזה באורך. והעניין הוא שיש נחת רוח למת בזה שמדליקים נר. מדוע? הרמב״ם כותב שידוע שהעולם מורכב, או כל דבר בעולם מורכב מארבע יסודות, שהם אש, רוח, מים, עפר. היסוד הכי תחתון והכי גשמי וקרוב אל הגשמיות הוא יסוד העפר. אחריו פחות ממנו, או יותר זך ממנו, זה יסוד המים. עוד יותר זך ממנו זה יסוד הרוח. והכי קרוב אל הרוחניות מכולם זה יסוד האש, שלכן האש טבעה לעלות למעלה. תמיד היא אוהבת לעלות למעלה, וגם באש יש גוונים שונים כמו שהזוהר אמר. והגוון התחלת הוא המחלה, לשון תחלת, לשון כיליון, הוא המחלה את החומר הבהרה, והוא קרוב לשכינה, והוא שעושה את כל אותם פעולות. עכשיו לגבי נר נשמה, למה מדליקים נר נשמה לנפטר? ויש מצווה, עברנו, במשך 12 חודש ראשונים להדליק באותו בית הכנסת שהתפלל אותו מנוח שם. וגם כתוב בהלכה שלגבי אישה, שלא הייתה הולכת לבית הכנסת, והיא פטורה מללכת לבית הכנסת. היכן מדליקים בשבילה? בבית הכנסת שבעלה מתפלל שם, או שבעלה היה, אם הוא נפטר, בית הכנסת שבעלה היה מתפלל שם, כיוון שנשמתה קשורה בבעלה ובתפילות שהוא היה מתפלל באותו בית הכנסת. עכשיו נמצא שיש מצווה להדליק במשך 12 חודש. מה הטעם? אז שוב, הראשונים כתבו שיש בנר עצמו וגם בחשמל היום שאנחנו מדליקים, היינו הך, יש את אותם 4 יסודות שהזכרנו. האש זה עצם התאורה שהנר מאיר, והרוח זה החמצן, כי ללא חמצן הוא לא יכול לפעול, והמים זה הנוזל שממנו החומר שבוער ממנו, אם זה המים או השמן או הדלק, המזות, או כל מוצר אחר, גז, שממנו מדליקים, מייצרים את החשמל. אז נשאר האפר, זה החומר הגשמי התחתון ביותר, שממנו עשוי הכלי, ממנו עשוי החומר העיקרי של החומר של הבערה, שממנו דולק הנר. ולכן יש לו נחת רוח, כי בפטירה מתפרקים 4 היסודות שהם אש, רוח, מים, עפר. ועכשיו יש כאן 4 יסודות, ואז הנשמה יכולה לבוא ולשרות על אותו נר, ויש לה הנאה מסוימת במשך אותם 12 חודש שמדליקים לה את אותו נר או אותו פמות או אותו דבר חשמלי שמדליקים לאותו נפטר, והוא עדין בכל שנה ושנה ביום הפטירה שלו. לכן יש עניין בהדלקת נר, בעיקר המדובר הוא בבית הכנסת, אבל לא בבית. והיא רצון שתהיה נשמתם של כל המתים של ישראל צרורה בצרור החיים.
חזק וברוך, תודה, וכן שכך יהיה. כבוד הרב, אנחנו נעשה את נחת על הפרסומות. היום אנחנו עמוסים בפרסומות. בבקשה.
ביום שני, כ"ה בסיוון, נעביר בשידור ישיר מציונו של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, תפילת רבים במעמד רבנים מקובלים ותלמידי חכמים. שידור ישיר מהר המנוחות של עצרת האזכרה והתפילה, יום שני, 5:30 אחר הצהריים, כאן ברשת מורשת.
מעוקבי זיווג, תקשיבו לזה.
נזכה שכל אחד יהיה לו ניסים למצוא את בת זוגו המתאימה לו מהשמיים.
מאות ממי שהשתתפו בתיקון של הרב בצרי התחתנו, והשנה הרב דוד בצרי יערוך את תיקון האלף על קבר הצדיק בעמוקה. כל הזקוקים לזיווג הגון, ההורים והמכרים, מתקשרים כעת כדי שיוזכר שמם בתיקון בעמוקה. 1-700-701-709, מוסדות ישועות בעמוקה, השליחים שלכם עד שתיוושעו. 1-700-701-709.
אחי ורעי, אני מבקש ומתחנן בשם עם ישראל. אם היה אפשר, היה מותר, הייתי אומר בשמו של הקדוש ברוך הוא. אז הנה, אהוביי ורעי, בידינו, בידכם, יש את היכולת להביא את הגאולה, על ידי שנביא את הטהרה לבנות ישראל, על ידי שנוסיף עוד טהרה בתוך בתי ישראל. ולכן, אין דבר נשגב היום, בפרט בדורנו, יותר מזה.
טהרת הבית, ובונים מקוואות, 02-80-80-80-8.
אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
טהרת הבית, להנצחת בורות, טבילה, חדרי קלה ומקוואות, 02-80-80-88.
ביום ההילולה של יונתן בן עוזיאל יערוך הרב עידו ובר שליטה תיקון מיוחד למעוקבי זיווג. מאזינים המעוניינים להעביר שמות לתיקון מיוחד זה וגם לזכות בתלית מוזמנים לחייג עכשיו לארגון החסד שלום יעשה, 1-700-500-635, 1-700-500-635. מאזינים יקרים, התיקון המיוחד הזה יערך למציאת זיווג. חייגו עכשיו והעבירו את שמכם לתיקון, 1-700-500-635, ארגון החסד שלום יעשה, 1-700-500-635.
אני רוצה שתנסו לדמיין מה זה ילד יתום רעב שפותח את המקרר ורואה כלום. ועכשיו תכפילו את זה ב-15 יתומים רעבים. לפניכם מקרה קשה של אלמנה חולה עם 15 יתומים הזועקים לעזרתכם. הנה דבריו של רב ניר בן ארצי שליטה.
לרחם על אלמנה שאין להם יכול לקחת, והילדים אין להם אבא, אין להם אבא לתת להם ללחוב, לשתות וללמוד. תרומה כשאדם מחיה אדם. אני מברך את הוועד העולמי שיהיה להם ברכה והצלחה.
מצילים את האלמנה ו-15 היתומים. חייגו עכשיו לוועד העולמי 1-800-333-313. המשפחה על סף קריסה. היא מתגוררת בדירה סחורה ובכל רגע מאיים בעל הדירה לפנותם. והילדים עלולים להתפזר למשפחות אומנה. חייגו עכשיו 1-800-333-313. שבעת עניים, הוועד העולמי, רפוף לתקנון העמותה. 1-800-333-313.
כן, מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרשת מורשת של כל ישראל, כמנהגנו כמדי ערב שבת קודש, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, שידור חי, שידור ישיר באמצעות טלפון רב קווי 025-30-2685, 025-30-2685. אנחנו ברשות הרב, יש פה שאלה של מאזינה שהעבירה לנו בפקס, שאלה שמה חביבה יעקב מאזור המרכז. היא שואלת לגבי הימים האלה שהנה אנשים הולכים לים, לבריכות ובחוף נשים נפרד בהרצליה, מסתובבים בין הגברים פקחים, אוספי אשפה, מוכרים ושומרים. איך לנהוג במצב הזה?
דבר ידוע ומפורסם שחמור מאוד ועוון קשה ביותר הליכה אחרי אישה בנהר, כמו שהגמרא אומרת שמי שהולך אחר אישה בנהר אין לו חלק לעולם הבא. ומה שדיברו רבותינו, הולך אחר אישה בנהר, אינו מדובר אישה שהולכת להתרחץ בנהר, אלא בנשים שהיו הולכות לחבש, או מאיזו סיבה הולכות לנהר להביא משם מים, מים מתוקים. ובטבע הדברים, כשמגיעות למקום שנמצא המים, אז מפשילות את שולי בגדיהם ורגליהם נחשפות. בגלל רגליים חשופות של אישה, אמרו רבותינו, אין לו חלק לעולם הבא. על אחת כמה וכמה, שחס ושלום, אישה מישראל, בת יהודי, אני לא יכול לתאר דבר כזה, שתעמוד במקום של רשות רבים כמו חוף ים, ותתערטל שם, ותחשוף את גופה, חס ושלום. ולכן צריך לדעת שבכל חוף וחוף, לא משנה איפה, ואני לא מכיר את החופים שהזכרתם, ולא שום חוף אחר, כל חוף שיש שם איזה גבר, לא משנה באיזה תפקיד, בתפקיד או שלא בתפקיד, ולא משנה מה הוא עושה שם, אם הוא עבר שם באקראי או בקבע, אסור לאישה להתרחד שם, והיא לא יכולה לומר שיסלקו את הגבר, והבעיה היא של הגבר, הבעיה היא שלה. כמו שהיא בביתה לא תסכים שבפני גבר זר שאינו בעלה, חלילה וחס, להוריד איזה בגד מעליה, זה גורם חס ושלום רעה גדולה לה ולביתה, כל שכן וכל שכן שלא תעשה כן בחוץ. ולכן צריכים לעמוד על המשמר לגבי כל חופי הים הנמצאים פזורים ברחבי הארץ, שכל חוף שיש משם אפשרות לגברים להסתכל ולצפות בנשים, אסור לנשים להיכנס לשם. והשם יהיה בעזרנו.
אמן ואמן. תודה, חזק וברוך. איתנו מאזינה מרחובות, שלום לגברת רוזה.
שלום רב.
שלום שלום.
השאלה שלי, כמעט כל בוקר נכנס ציפור דרך הטרסים למרתסת שלי. אני גרה בקומה הרביעית האחרונה. אם יש איזושהי בעיה עם זה, או סגולה או משהו כזה?
יכול להיות שהציפור רעבה, רוצה לאכול. זה כל העניין. אבל אני לא חושב שיש בזה איזה סגולות או איזה עניינים. פשוט יש סיבה למה אוף מגיע. הוא צריך אוכל, ועד רבה, זה מראה שאתם אנשים עם עין טובה. הגמרא אומרת על הפסוק, חינה מזורה רשת בעיני כל בעל כנף. יש אדם שהוא צר עין והוא פורס רשת, רוצה שיבואו עופות כדי לצוד אותם, אז הוא שם להם שם אוכל. העופות יודעות שזה אדם צר עין, הוא אדם רע, הוא לא אוהב לתת אוכל לעופות, אז גם האוכל שלו רע ואומר תתרחק מפה. אבל אם עוף בא לאיזה בית, סימן שהאיש הזה הוא איש טוב, זה כל העניין. אז אם רצית סימן, הבאתי לך סימן מדברי רבותינו בגמרא. אז סך הכל זה כנראה שהם צריכים לאכול, זה הכל. תברכו ותצליחו.
כן, תודה לרוזה מרחובות, חזק וברוך, יישר כוח. ואנחנו עם עוד מאזינה מיבניאל שבצפון, שלום לך, אביגיל.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול אם מותר לשטוף כלים בשבת שאני לא צריכה אותם, בשביל שהמטבח תישאר מקי ומסודר.
לגבי שטיפת כלים בשבת, דנו בזה כל הפוסקים, גם מרן בשולחן ערוך, התיר עד לפני סעודה שלישית. כלומר, כלים שאנחנו אוכלים היום בלילה של ליל שבת, סעודת ליל שבת, מותר לשטוף אותם. כלים שאכלנו בהם בבוקר, מותר לשטוף אותם. אבל כלים שאכלנו בסעודה שלישית ואין בהם יותר צורך, אסור לשטוף אותם. כוסות, לפי ההלכה, גם אחר סעודה שלישית, בעוד יום, מותר לשטוף, כי ייתכן שנצטרך להשתמש באותם כוסות. כל מה שדיברנו לגבי שטיפת כלים, מדובר בכלי אוכל ממש, כמו צלחות, קערות, מגשים, או סכום שצריכים להשתמש בהם, וכוסות שצריכים להשתמש בהם לצורך אכילה. אבל לא מדובר על סירים ומחבטות ושאר כלי בישול. אלה כלי בישול, אין שום שימוש בהם בשבת, ואסור להשתמש בהם. לכן אלה ודאי אנחנו לא נשטוף אותם בשבת, אלא נשאיר אותם כמו שהם עד מוצאי שבת, ומוצאי שבת נשטוף אותם. יוצא לסיכום שכל הכלים שאדם סיים לאכול בהם בשבת ועדיין יש לו סעודה אחריה, יכול לשוטפם בשבת, וכמובן בסקוץ שהוא לא סופג, אין בו ספוגיות, והוא לא, אין בזה איסור סחיטה. השם תזכנו לשמור שבת כהלכתה.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב. מאזין מבאר שבע, שלום לך יהודה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
כתוב במגילת אסתר שמחר יום טוב, מה עלינו לעשות מחר? כף ג' בסיוון.
לא שזה יום טוב גמור, יום טוב נפסק ליום טוב, וגם לא בשולחן ערוך נפסק שזה יום טוב, וגם לא ראינו במגילת תענית שזה נזכר כיום טוב. זה היה להם אז אותה שנה, בגלל ביטול הגזרה, זה היה האגרות השניות, אז זה היה נקרא יום טוב. אבל לא שזה נפסק להלכה שזה יום טוב. ולכן לא, אין לנו להמציא, גם החזון איש כתב בפירוש שצריך להיזהר לא להמציא שום תאריכים של ימים טובים, כי זה בסוף חס ושלום יכול לגרום קלקול של התורה ושל ההלכה, שכאילו נמסר בידי כל אחד ואחד לעשות כרצונו ולהחליט איזה ימים טובים ואיזה ימים לא טובים. לכן למעשה זה לא ממש יום טוב.
תודה, תודה לך יהודה מבאר שבע, ואנחנו עוברים לשאלה נוספת, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום, שמי דבורה, רציתי לשאול לגבי סכין בשרית שחתכו איתה פשטידה חלבית בטעות. מה אני עושה עם הסכין הזו?
אז אני צריך כמה פרטים. קודם כל, הסכין הזו, סכין בשרית, הייתה נקייה, אני מבין.
כן, הייתה נקייה.
פתחת ונקייה. בתוך 24 שעות השתמשו בסכין הזאת לבשר או לא השתמשו?
לא.
אם לא השתמשו, אז זה כבר יותר קל. אז לנו הספרדים זה נותן טעם לפגם, ואז כשחתכו איתה פשטידה, הפשטידה הזו היא פרה והיא לא חלבית. הפשטידה הייתה חלבית? המאזינה על הקו?
כן, אני שומעת.
הפשטידה הייתה חלבית?
כן.
פשטידה חלבית חתכו,
כן,
עם,
כן,
הסכין.
כן, כן, פשטידה חלבית עם סכין של, שאני משתמשת בה לבשר ועופות.
הבנתי, וחתכו את כל הפשטידה או רק פרוסה אחת מן הפשטידה?
כמה פרוסות,
כמה,
אבל לא...
כמה פרוסות חלביות בסכין בשרית. אז לפי הספרדים אין בזה בעיה, כיוון שעברו 24 שעות. לאשכנזים יש בעיה וצריך לגרד את מקום החיתוך. אז האשכנזים באמת המקום שחתכו לא אוכלים את זה, אבל אפשר, ואת המקום שנגע הסכין בחלק מהפשטידה שעדיין לא נחתך, לקלף כדי קליפה, ויתר הפשטידה תהיה מותרת. לספרדים זה מותר, כיוון שזה נותן טעם לפגם, וזה נותן טעם דהתרה, נת ברנת דהתרה, להלכה מותר לאכול לספרדים את הפשטידה הזאת, אבל האשכנזים נהגו בזה חומרה.
והסכין רק לנקות
לשפשק, סכין עצמה די בניקוי והיא לא נאסרת, כן. כן. בפרט אם הפשטידה הייתה קרה ולא הייתה חמה.
חמה.
חמה ממש, זאת אומרת 45 מעלות ויותר, יד צולדת פה.
חיממו אותה בתנור, לא...
היא יצאה מהתנור וחתכו איתה עם הסכין את הפשטידה החלבית.
כן.
בהחלט הסכין צריכה כעת הגלה. הסכין לכל הדעות, אם חתכו איתה פשטידה חלבית חמה, היא צריכה כעת הגעלה, ואסור להשתמש בה שוב בבשרי עד שיעשו לה הגעלה במים רותחים.
כן,
תודה רבה.
תודה לך המאזינה, ואיתנו מאזין מראשון לציון איתי, שלום לך.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
בן אדם שטעה בברכה בתפילת 18 והוא תיקן את עצמו תוך כדי דיבור, אפילו בברכת אבות, האם הוא צריך לחזור על הברכה או ש...
כל תיקון, קיים עליו בהלכה, שכל תיקון שאדם תיקן בתפילה או בברכות, בכות הנהנים, בכות המצוות, בכל ברכה, בתוך כדי דיבור אין שום בעיה, הוא ממשיך הלאה והוא יצא ידי חובה. עבר כדי דיבור, אז הוא בבעיה, יש מקומות שצריך לחזור, ויש מקומות שלא חוזר, ויש מקומות שצריך לחזור לראש, יש מקומות שהוא מתקן רק את זאת, אותה ברכה, הכל תלוי באיזה מקרה, ולכן צריך לדעת היטב את, גם את הלכות התפילה וגם את הלכות הברכות, לדעת מתי אני צריך לחזור, מתי לא. אבל כל שתיקן תוך כדי דיבור, שזה שלום עליך רבי, שלוש מילים, תוך שלוש מילים, אז אפשר להמשיך להתפלל הלאה בלי שום בעיה.
תודה רבה. תודה, תודה איתי מראשון לציון. עכשיו איתנו עוד מאזינה מירושלים. שלום רבקה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
אני רציתי לשאול, ילד קטן שנחתך בשבת, האם מותר לחטא את המקום עם פולידין נוזלי, ואם מותר לשים לו פלסטר? ואם הפלסטר בתוך החבילה, עדיין מותר לקרוע את החבילה כדי להוציא את הפלסטר.
ילד שנחתך בשבת והחיתוך מדמם, או שיש חשש של זיהום כתוצאה מהחיתוך, מותר לתת לו את העזרה הרפואית שיש בבית עם כל החומרים, לקרוע, להדביק, וגם אין בזה צובע ואין בזה שום איסור, כי כאן יש חשש שלא נבוא לידי סכנה, אפילו חולה שאין בו סכנה מותר הרי לרפותו. כל שכן כאן שיש חשש שלא יהיה זיהום, כדי למנוע את הזיהום, בפרט בילדים, מותר יהיה לתת, לעשות את כל מה שצריך לעשות.
תודה רבה, כבוד הרב.
תודה שלמה.
תודה רבה, תודה לגברת מירושלים, ואנחנו עם שאלה נוספת, בבקשה. עד שנעלה את המאזין לשידור, שאלה שקיבלנו ממאזין בפורום היום, בעוונות הרבים, בתוך 10 ימים, כבוד הרב, רחמנא ליצלן, שני אחים נפטרו, אחד היום ואחד לפני 10 ימים. מה למשפחה לעשות?
כן, המשפחה צריכה לעשות כפרה. אז הדבר הטוב ביותר לעשות כבר היום, פדיון נפש בכסף, כמו שעושים בערב יום הכיפורים, הווה אומר לקחת מטבעות כמספר בני המשפחה האבלים על שני המתים, ולעשות את הכפרה שעושים ביום כיפור, לסובב סביב הראש הפך כיוון השעון, אני מדגיש שוב, הפך כיוון השעון, ואומרים זה חליפתי תמורתי כפרתי, או זה חליפתך תמורתך כפרתך, זה המטבע ילך לצדקה ואתה תיכנס לחיים טובים ולשלום. לא משנה מטבע בסדר גודל חצי שקל, שקל, ויעשו לכל אחד ואחד מהם את הכפרה הזאת. יש נוהגים לעשות אחרי שיש כבר שני מקרים במשפחה, זה במהלך ימי השבעה, לקחת עוף, לעשות גם כן כפרה בעוף, לבן, תרנגול לבן, כמו שעושים בערב יום הכיפורים, מקיפים אותו באוויר, שוב לתועלת המשפחה ולכפרת כל בני המשפחה הזאת. העוף הזה יישחט על ידי שוחט יראי אלוקים, יבדקו אותו ועיקר את הריאות שלו וצומת הגידים, שאין שם בעיה הלכתית, יכשירו את העוף הזה, יתנו את זה לאיזה אישה אשת חיל שתעשה את זה, או איזה איש שיודע או בקי בהלכות, יכשירו אותו, יבשלו אותו ויתנו אותו למשפחה ענייה שתאכל אותו, ובזה יהיה להם כפרה ויהיה רצון שיבולע המוות לנצח. אז שתי עצות נתתי להם, מה שכתוב בספרים, זה מובא גם בשדה חמד, מובא גם הרב יצחק אלפיה מביא את זה, ועוד רבים וטובים הביאו את מה שאמרנו, אין לעשות כפרה במטבעות לכל אחד מבני המשפחה, וגם אם מישהו לא נמצא אז אפשר לעשות בשבילו שלו בנוכחותו במטבע לכל אחד ואחד, ולתת את זה לעניים, והן לעשות אחר כך, לאו דווקא היום, באחד הימים הבאים, הקרובים, אבל להשיג איזה עוף ולעשות כפרה בשביל אותה משפחה. שיהיה להם בשורות טובות, ישועות ונחמות.
אמן ואמן, בשורות טובות, ישועות ונחמות. ואיתנו מאזינה, שלום לגברת.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
רציתי לשאול את ההלכה, מה מעיקר הדין אומר, חצרו מה שצריך. אני בבוקר בשבת קמה, מתארגנת, אומרת ברכות השחר ולפעמים לא מספיקה, שותה קפה עם עוגה כדי שאני אוכל להחזיק מעמד, והולכת להתפלל לספר תורה לבקש. האם אני יכולה לשתות ולאכול עוגה ולברך כמובן, או שאני חייבת משהו אחר לעשות? האם מותר לי לשתות קפה עם עוגה אחרי שאני מתארגנת?
הבנתי את השאלה.
לפני בית כנסת.
נשתדל לענות בקצרה ובמדויק. קודם כל נאמרת שאת ההלכה לגבי גבר, מכאן נעבור לגבי אישה, כי יש קצת שינויים בהלכה. לגבי גבר, בשבת אסור לו לאכול לפני תפילה, מותר לו לשתות לפני תפילה, כמו כל יום ויום שאסור לאכול לפני תפילת שחרית. חוץ מחולה שהרופא מחייב אותו לאכול, או שהוא צריך לאכול מאיזה סיבה שהיא, כגון שהוא נוטל תרופות, זה משהו אחר. אני מדבר באנשים רגילים, לשתות מותר, לאכול אסור. הוא עדין בשבת, גם כן אסור לאכול לפני תפילת שחרית. עכשיו, לגבי מתי כן, אחרי שחרית או אחרי מוסף יותר נכון, יש בזה דעות שונות בפוסקים, האם אפשר לעשות קידוש, יוצאים מדי חובת קידוש אחרי שחרית, או צריך גם אחרי תפילת מוסף. אחרי התפילה, כשהוא בא לאכול, אסור לו לאכול עד שיעשה קידוש. הלאה עליו חובת קידוש. זאת אומרת, לפני התפילה אין חובת קידוש, אבל יש חובת תפילה. אחרי התפילה יש חובת קידוש. למה המצב לגבי אישה? תלוי אם האישה הזו רגילה להתפלל או לא רגילה להתפלל בשבת. אם היא לא רגילה להתפלל בשבת, אלא רק לומר ברכות השחר או קריאת שמע, היא יכולה לומר ברכות השחר וקריאת שמע, ואז חל עליה חובת קידוש, ולא חובת תפילה, כיוון שהיא לא מתפלל בשבת בבוקר. אז היא חייבת כעת לעשות קידוש כדי לאכול, לשתות היא יכולה לשתות, אבל כדי לאכול כדין גבר שכבר התפלל. אבל אם האישה הזו רגילה לאכול כל, סליחה, להתפלל כל שבת, אז דינה כמו גבר, ואז היא צריכה להתפלל, היא יכולה להתפלל ביחיד, תאמר את תפילת העמידה של שחרית, ואחרי תפילת העמידה של שחרית תעשה לעצמה קידוש ותאכל מה שהיא רוצה, והיא מותרת כעת יותר לאכול במשך כל השבת, כי כבר יצאה ידוח בת קידוש. היא, לא רוצה, היא רוצה קודם להתפלל או להתפלל בבית הכנסת, אז היא לא יכולה לאכול עד שתקדש, והיא תקדש רק אחרי התפילה כמו דין של גבר. ולכן יש להיזהר בשבתות, יש הרבה מקלים לאכול עוגות ולאכול כל מיני דברים לפני התפילה, וזה לא נכון. מי שרגיל להתפלל, אישה שרגילה להתפלל, היא צריכה להתפלל, תעשה קידוש, ואז מיד היא תצא ידי חובה ותוכל לעשות קידוש ולאכול. תודה.
כן, תודה למאזינה. ומאזין נוסף איתנו היום מנתיבות, שלום לך אהרון.
שלום, תודה.
שלום, שלום.
השאלה היא כזאת, השאלה שלי ושואל כמה מאבטחים, אנחנו עוסקים באבטחת מוסדות חינוך ואנחנו חרדים. השאלה היא שמכריחים אותנו בשעות הערב מדי פעם להבטח כל מיני אירועים שהם לצערנו לא של אנשים שומרי תורה ומצוות, וכל הבעיה של הפריצות והשמיעה, וכל חצי שנה אנחנו יוצאים לאימונים ויש לצערנו שם נשים. אז השאלה שלי ושאול עוד כמה מבטיחים מפה מנתיבות, מה הרב אומר, מה לעשות?
השאלה שלך מתייחסת למעשה לכל אנשי ביטחון, זה כולל אנשי משטרה וגם צבא, שכאשר הם צריכים לפעמים לחלל שבת כדי לשמור על הציבור, אז באופן כללי מותר להם במסגרת המותרת, יש מסגרת הלכתית מאוד מאוד ברורה בנושא הזה של שוטרים ואנשי צבא, מה מותר להם לעשות ומה אסור להם לעשות. אבל השאלה היא כאשר הם צריכים ללכת להבטח אירועים שהם לא חיוניים, זאת אומרת, אם זה ימים רגילים של לפתוח האוכלוסייה, או נאמר אנשים שבבתי כנסת, אנשים שנמצאים בבתיהם או בערים, אז הם עושים את ה... את הפעולות שלהם במינימום של חילול שבת. זאת אומרת, רק דברים שהם ממש לצורך. דברים שהם לא לצורך, לא יעשו אותם. אבל כאשר מבקשים מהם להבטח אירועים שהם לא נחוצים בשבת, או שהם מבוצעים על ידי מחללי שבת שיכלו לעשות את אותו אירוע לא בשבת, באמת יש כאן בעיה. חתחילה, אם הוא יכול שיהיה גוי במקומו יחליף אותו אותו יום, הוא ישתמת מאיזה סיבה שהיא, כך יעשה. ואם לא, אז באמת יש בעיה עם העבודה הזאת, עם המקצוע הזה, צריך לעשות התייעצות יותר רחבה עם רבנים, ואולי אפילו לחשוב על החלפת המקצוע ולא לעבוד בעבודה כזאת, או לעבוד בה בתנאי שלא יצטרך לעבוד במשמרות של שבת, כי שבת קודש היא חמורה מאוד וצריך מאוד מאוד להיזהר בכבודה של השבת.
חזק וברוך הרב. מה לגבי אחיות שהם חלק מהמשמרת, זה גם שבת?
אחיות זה משהו אחר, זה מטפלות בחולות, זה לא שהן מטפלות באנשים שמחללים שבת או יוצאות לאיזה שטח של אנשים שיש שם, הן נמצאות במרפאות שלהם או בבתי החולים, שהן סועדות את החולים או את הזקנים, הקשישים שהן מטפלות בהם, זה משהו אחר. אבל כאן מדובר במאבטח שהוא צריך לצאת, הוא חיצוני, הוא יוצא לשטח, הוא יוצא לפעמים לשטחים כמו שהוא ציין, למקומות של חילולי שבת, זה לא צורך חיוני בשבת. אז כאן באמת יש שאלה הלכתית, אם מותר לו או אסור לו.
כן, תודה רבה. ואיתנו מאזינה מירושלים, שלום לך.
שלום וברכה, שלום לרב.
שלום, שלום.
רציתי בבקשה לשאול לגבי אמי, אני שואלת עבורה, אמי אישה שהתאלמנה בשנה האחרונה, היא גרה בשכונה לא דתית בדרום ירושלים, ואנחנו היינו מאוד רוצים להעביר אותה אלינו לשכונת רמות החרדית. היא מעוניינת לעבור, אבל יש לה גם קצת חשש משום משנה מקום, משנה מזל, והיינו רוצים לשאול את הרב, אין לגבי המעבר לנשים זקנות, אלמנות, אם יש איזשהו חשש של משנה מקום, משנה מזל, והן לגבי המעבר באמת משכונה לא דתית לשכונה חרדית, האם הרב ייתן את ברכתו בנושא?
השאלה בהחלט מובנת. משנה מקום, משנה מזל, אמרו רבותינו לטובה. כלומר, אדרבה, משנה מזל זה לא חס ושלום שהמזל יובד, אלא להפך. הרבה פעמים, כך כותב גם ספר חסידים, שיש אדם שגר באיזה מקום ולא הצליח, והנה עבר מקום אחר והצליח. זה מפני שאותו מקום יש לו יותר מזל. גם הרשש עליו השלום כותב, שלא רק בענייני העולם הזה, גם בענייני העולם הבא ועבודת השם יתברך. הרבה פעמים אדם יושב ועוסק בתורה באיזה מקום מסוים או בבית מסוים או בית הכנסת מסוימת, ושם הוא לא רואה ברכה בלימודו, ואילו כשהוא הולך לבית כנסת אחרת הוא רואה כן ברכה בלימודו. מה זה? זה המקום גורם. יש מקום שיש לו יותר מזל, יש לו יותר ברכה. אז כאן בוודאי שמשנה מקום, משנה מזל, זה רוב המקרים דיברו אבותינו על לטובה ולא חלילה להפך. עכשיו, לעצם השאלה, כאן איך נדע שהמשנה מקום, משנה מזל, זה יהיה לברכה ולטובה? בזה שהיא עוברת ממקום שלא שומרים שם שבת, או יש קצת חילולי שבת או דברים שקצת מזלזלים בערכי היהדות ובערכי התורה, והיא תעבור למקום ששם יש יותר שמירה. במקום כזה בוודאי ובוודאי שיש יותר קדושה ויש יותר טהרה ויש יותר מעלה. היה מורבי עליו השלום אומר, מה שהגמרא אומרת למעשה, שיהיה ביתך סמוך לבית הכנסת, ברוך אתה בעיר. מה זה ברוך אתה בעיר? שאחד הפירושים בגמרא, שיהיה ביתך סמוך לבית הכנסת. מורבי היה אומר, לא רק משום שיהיה ביתך סמוך לבית הכנסת, כדי שהפשט, מה שכתבו המפרשים, שבשעה פנויה או באמצע הלילה הוא נדדה שנתו, אז הוא ירוץ לבית הכנסת, יישב שם ויעסוק בתורה. לא רק זה, אלא הכנסת, בית הכנסת מגן. והוא עדין גם אם יש איזה יהודי קדוש שגר לידך, ידוע הסיפור שהיה איתו עם הרב יהודה מועלם, זכר צדיק לברכה, שנפטר בשנה האחרונה, שהוא בא לגור איתו, ברחוב יונה, ומור אבי באותו יום שהרב יהודה מועלם הגיע לאותה שכונה, לרחוב, חילק לנו ממתקים, היינו ילדים קטנים, חילק לנו ממתקים, ואמר יום גדול היום הזה, שבא תלמיד חכם לגור בשכונתנו, אז יש שמירה עלינו. יוצא שאם אדם הולך לגור במקום שיש שם יהודים שומרי מצוות, יהודים שעוסקים בתורה, ויהודים שהולכים להתפלל בבית הכנסת, אז יש לו שמירה יותר מעולה. אז תסבירו לאמא שבזה שהיא מחליפה דירה והולכת למקום שיש שם יותר שומרי מצוות, וזה בתוך ירושלים עיר הקודש, אז יהיה לה יותר שמירה, ובוודאי שיש גם בתי כנסת בסביבה, אז בתי הכנסת שנמצאים בסביבה הם מגנים ושומרים, ולכן אין לה מה לחשוש בעצם העברה הזאת, ותהיה העברה הזאת לטובה ולברכה ולהצלחה ולחיים טובים ולשלום.
אמן ואמן. תודה למאזינה, חזק וברוך לרב. הזמן ברח. רצינו לדבר קצת על כבוד קדושת זקננו רבנו מסעוד הכהן חדד לקראת ההילולה.
עשינו השבוע גם ההילולה של רבן שמעון מגמליאל ורבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול ורבי חנינא סגן הכהנים.
הרוגי מלכות.
אלה שלושה שנהרגו על קידוש השם, שבשולחן ערוך מובא שזה יום תענית, כ"ה לחודש סיוון. וכף זין זה שריפת רבי חנינא בן תרדיון, יוצא ביום רביעי. אגב, מה שאומרים על יונתן בן עוזיאל שפטירתו בכ"ה סיוון לא נזכר בשום מקום, וחוששני שזו המצאה. לכן צריך לדעת שכ"ה סיוון זה יום קדוש ונורא. היה גם מור אבי נזהר ביום הזה. זה יום של הריגת שלושה הרוגי מלכות באותה שנה של חורבן בית המקדש. בית אלפים תתקח, שנחרב בית המקדש בתשעה באב, באותה שנה, חודש, חודשיים לפני כן, בקף לחודש סיוון, נהרגו רבן שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, רבי חנינא סגן הכהנים. זכותם תעמוד.
אמן ואמן. חזק וברוך הרב.
תודה לכם.
יישר כוח.
חזקו ואמצו, והשם יהיה עמכם, עלו והצליחו.
אמן.